שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר אורות הקודש חלק ג' מת רבנו אור האורות, הרב אברהם יצחק כהן קוק, זכותו יגן עלינו אמן. אנחנו בעמוד עין, אם אינני טועה. כן. צפיית הישועה היוצרת. כמו שהסברנו שיש דמיון מצייר ודמיון יוצר, שכל מצייר ושכל יוצר, כך יש גם צפיית ישועה מציירת. אדם מצפה לישועה, טוב, אנחנו מאמינים בכל יום שיבוא בעזרת השם יגיע, אבל יש גם צפיית ישועה יוצרת, שהצפייה או הציפייה היא בעצמה יוצרת מציאות. הבה נראה. הכניסה אל עושר החיים של היחיד ושל הכלל לא תהיה נגמרת בחפץ עדין לבד להשתמש עם הכוחות המרוחשים כבר או המונחלים מניעז לטובה, כי אם כשהרצון הטוב יתעמק כל כך וישלח פעירותיו ויעמיק שורשיו עד כדי התגברות כוח החיים, לרכוש עוד הרבה אמצעים וכוחות כדי להוציא על ידם אל הפועל את אותו עושר החיים המבוקש של חפץ הטוב, העדין והקדוש. כלומר, יש לנו כישרונות. רכשנו כישרונות, קיבלנו כישרונות בנחלת אבות וכדומה, ואנחנו רוצים עוד כישרונות. כלומר, עוד כישרונות שעדיין לא רכשנו אותם. איש חיל. זהו מובן הצדק החי שמתהפך אז לכוח פועל ומהווה. אין שום ישועה שלמה באמת כמעותה שהנושע פעל להופעתה בפועל ידיו. נכון. נכון, זה בדיוק מה שהוא אומר. כלומר, האדם לא מסתפק בנתונים, הוא רוצה להרחיב. עכשיו, כל אחד לפי הכישרונות שלו, כלומר, אי אפשר לקנות את כל הכישרונות שבעולם. אבל ודאי שאם אנחנו רואים שיש איזשהו צד חיובי בעולם שמוסיף עושר לעולם, אנחנו נשתדל לקנות אותו. כן, עושר זה תמיד רוחני. אין עושר שהוא לא רוחני. האדם שנגיד יש לו כל מה שצריך כדי להיות מאושר, אבל הוא לא מאושר, אז זה לא עושר. העושר זו חוויה פנימית. כן. לכן, כן הרב אומר, דבר מאוד חשוב, אין שום ישוע שלמה באמת, כמעותה שהנושע פעל להופעתה בפועל ידיו. זה מה שכתוב במסכת עבודה זרה. כל מי שפעל עם אל, יבוא ויקבל שכרו. יש, זה בדיוק הפוך מהעמדה הנוצרית. לפי העמדה הנוצרית, אין שום אפשרות שהאדם יפעל את ישועתו, בגלל שהאדם חוטא במהותו. ולכן הוא עזוב, נזוף לפני האלוה, ולכן רק מבחוץ יכולה לבוא ישועתו. בעוד שאנחנו, בני ישראל, יודעים שהקדוש ברוך הוא נתן בנו את הכוחות הנדרשים כדי להביא לישועה.
איך זה מסתדר עם מה שאומר חז"ל, שאין חבוש בקרבות מלבות
האסורים,
או עם
הדמרה
של נפלה לא תוסיף קום,
שהקדוש ברוך
הוא יוציא אותה?
נכון. איך זה מסתדר? זה לא מסתדר. כלומר, מה שאומרים, אין חבוש מתיר עצמו בית האסורים, או שהקדוש ברוך הוא המושיע, זה שיתוף הפעולה, זה מתאר את הצד של הקדוש ברוך הוא בסיפור הזה. אבל חבוש שפתחו לו את בית האסורים והוא לא רוצה לצאת, מה תעשה? הוא אומר, הנה פתחנו לך את הדלת, אבל הדרך פנויה, אתה יכול לרוץ החוצה, לא רוצה, מה תעשה? לרצות עוד זה הפסקה הראשונה. כן, אנחנו עכשיו בפסקה ה... שנייה, נכון? אתה שואל על הראשונה. למה אתה חושב שמה שכתוב בפסקה הראשונה זה לא מה שאמרת?
זה לא נשמע לי מה
רגע, לא הבנתי. אתה אומר שאתה לא מבין מה הרב קוק אומר, או שאתה קושיה על מה שהרב קוק אומר? זה שני דברים שונים. מה? אתה לא מבין מה הרב קוק אומר. מה אתה חושב שהוא אומר? לא, זה לא מה שהוא אומר. איפה אתה רואה? כן. כי יש, אחרי הפסיק יש המשך. עד כדי, נכון? התגברות כוח החיים לרכוש עוד הרבה אמצעים וכוחות. נכון? כתוב או לא? מה? מה לא מובן? אני רוצה לרכוש עוד אמצעים וכוחות. נכון? אתה שאתה איך רוצה מתקשר לאמצעים וכוחות. מה זה? כי אני רוצה לרכוש עוד אמצעים וכוחות. לא, לא, לא אמר שכוחות, שחפץ עדין זה להסתפק רק בכוחות הקיימים, אלא יש חפץ עדין להשתמש עם הכוחות המרוחשים כבר או המלוכלים מאז לטובה. אדם יש לו כוחות, הוא רוצה להשתמש בהם, כן, לא.
כן.
כן, תודה. אם כן, אדם רוצה להשתמש בכוחות שלו, על זה אתה לא שואל מה זה. נכון. השאלה באיזה כוחות הוא רוצה להשתמש. האם הוא אומר, אני אראה את מכלול הכוחות שיש לי כבר, או שמה, לא מספיק לי, אני רוצה לרכוש עוד כוחות. אומר הרב, הרצון האמיתי והשלם זה כאשר אדם רוצה לרכוש עוד כוחות, מלבד מה שיש לו עד עכשיו. או בירושת אבות, או שהוא רכש. מה לא ברור בזה? אבל זה בדיוק מה שאמרנו מקודם. למה להגיד את זה עוד פעם? הרי אם, אני, אם בפעם הראשונה זה לא מועיל, אז בפעם השנייה אין שום סיבה שזה יועיל.
למה? יש אנשים שבילים
מהר
כשמתירים
מהר. מה?
האדם יודע
איזה
כוחות הוא
רוצה? אני מתאר לעצמי, אדם יודע מה הוא רוצה. אדם רוצה עגבניות, אז הוא לא רוצה מלפפונים. הוא רוצה מלפפונים עגבניות. כן, זה דוגמה. כלומר, תיקח במקום עגבניות ומלפפונים, תיקח כוחות. כן, הוא לא יודע לנהוג, והוא רוצה לדעת לנהוג. אני לא יודע, אני חושב שזה כוח, לא? זה דוגמה. מה? אה? למה זה לא כוח?
כוח זה איזשהו רצון מסוים.
לא, כוח זה כישרון. למה שכוח זה יהיה רצון? כוח זה כוח. מה?
למה שזה יעשה את האדם לדעת אושר ונפל להשיג עוד כוחות?
לא, הכניסה לאושר החיים תיגמר גם דווקא על ידי שהוא לא יוותר על כל חלק של האושר. וכל חלקי האושר הם תלויים בריבוי כישרונות, כי יש כישרון שמקנה לי חלק מסוים של העושר, ולא את כולו. נכון. אז הוא דווקא, לאו דווקא חפץ שזה יהיה אצלו, אבל שזה יהיה באומה, שזה יהיה בחברים שלו. איש חיל, זה מובן הצדק החי, שמתהפך אז לכוח פועל ומהווה. אין שום ישועה שלמה באמת. הקים אותה שאנושה פעל להופעתה בפועל ידיו. וזהו יסוד הצדק שבעבודת האדם. רכישת כוחות בסידורם למטרת החיים היותר עליונים ומקודשים. וכשהחיים הכלליים באים לידי מדרגתם הגבוהה, מתעוררים כל הכוחות הכלליים. מה זה? מה משמעות? לא יודע. אני יודע מה הפסקה אומרת. לא יודע מה משמעות הפסקה. אני יודע מה הפסקה אומרת. מה, לא ברור מה הפסקה אומרת? היא אומרת שאין שום ישועה שלמה באמת כמותה שאנושה פעל להופעתה בפועל ידיו. וזהו יסוד הצדק שבעבודת האדם. כלומר, עבודת האדם היא גם פעולה מוסרית. צדק, רכישת כוחות וסידורם, למטרת החיים היותר עליונים ומקודשים. כבר במהלך ההיסטוריה, בני אדם רכשו הרבה מאוד כוחות, והרכישה הזאת מכוונת למטרות היותר עליונות. זה, כן, נכון, זה, זה הוא אמר, וזה מה שמסביר מדוע זה חשוב שתהיה קדמה אנושית. בניגוד לנצרות למשל, כן. יש צדק נתון. כלומר, אתה קיבלת את שלך, אני קיבלתי את שלי, זה נקרא צדק. אבל זה לא מוביל אותנו לשום מקום. למשל, יש היום תפיסה שאומרת שמכיוון שהחברה הישראלית יש בה הרבה נרטיבים והיא משוסעת וכו', אז צריך ליצור איזה מין מצב של הבנה שלכל מגזר יש המקום שלו. כן, יש חילונים, יש דתיים, יש ערבים, יש חרדים, יש כל מיני, כל אחד ניתן לו את הפינה שלו. זה נקרא צדק, אבל לא צדק חי. כי זה מצלם מצב ולא שואף להתפתחות, לאחייה. זה הוא אמר. מה? אני שרתי, זה נכון. כי זה האמת. כי הנצרות סבורה שהפעולה של האדם, הנצרות הקתולית בעיקר, סבורה שפעולת האדם היא כמין גאווה. או אפילו דבר בלתי אפשרי, בגלל שזה מתכחש לעובדה שאדם הוא חוטא במהותו. ולכן לא ייתכן שיש לאדם זכות.
אז יש ישועה
בכלל? יש ישועה מבחוץ. לפי שיטתם, הישועה באה מאלוהים בעצמו ולא, ולא מהאדם. כן. הנבואה זה בא ממעלה למטה, ולכן צריך לרכוש את הכישרון של הנבואה. ולכן היו בתי ספר לנביאים. וכשה החיים הכלליים, כן? לסוף הפסקה השנייה. נכון. 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 כל הכוחות וסידורם, זה בסופו של דבר מביא אל המטרה של החיים היותר עליונים ומקודשים. לפעמים במודע, לפעמים שלא במודע. למשל, אני יודע, הבריטים רצו לכבוש את ארץ ישראל. למה הם רצו? כי הם האימפריאליסטים. מה אכפת להם היהודים? באיזשהו שלב הם צריכים איזשהו לובי שתומך בהם, או היהודים לוחצים שפלסטינה תחזור להיות שלהם. יאללה, נלך על זה. בסדר? בוודאי. כן, גם המשוגעים, כל מיני, כל זה מקדם.
הרב, מה זה איש חי, מה זה הביטוי הזה? כי אני רגיל שאשת חי וזה הצדק, לא?
למה את אומר את זה? למה? המלכות זה אשת חיל. ואיש חיל, מה זה?
מה זה איש חיל?
זה היסוד. זה פסוק בתנ"ך. ובניהו בן יהוידע בן איש חיל. נכון, יש שם קרי וכתיב, נכון? בקרי אנחנו אומרים בן איש חי, ובכתיב חיל, נכון?
זה חי, זה פועל, היסוד פועל ביחס.
כן, וחיל זה הצלחה. כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. לכן גם הרב צבי יהודה קוק היה שולח את תלמידיו לראות את המצעד הצבאי ביום העצמאות, כדי לקיים את הפסוק, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. להפך, למה? למה? ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה פסוק מפורש. לא, יש המשך. וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. הוא לא אמר, אל תאמר שכוחי ועוצם ידי. הדרבה, אומר רבי יצחק אברבנאל וגם הרן שם, שהקדוש ברוך הוא, התורה לא תבטל את ערך האמצעים, ולכן צריך לומר, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא נתן לך כוח לעשות חיל. מה אתה אומר? מצליח. אדם מצליח נקרא איש חיל. יכול להצליח בכל תחום שהוא. כן? גם דיינים זה אנשי חיל. אנשי חיל, כן, אמרתי, דיינים. כן, טוב. וכשהחיים הכלליים באים לידי מדרגתם הגבוהה, מתעוררים כל הכוחות הכלליים וכל הסביבה העולמית המעשית והרוחנית הנוגעת בהם, וכל המקורות העליונים שבהם הם סומכים ועולים, לפעול ולעבוד ביסוד היצירה של הישועה. כלומר, מגיע הזמן, ואז כל הכוחות שעד עכשיו היו כל אחד פעל לבדו, כולם פתאום מתרכזים למבצע משותף. ישועת הכלל וישועת העולם. אור השם המופיע על עוז החיל, על הצדק המחדש והמהווה, זהו תוכן מיושר מאור הקודש של הבריאה. כלומר, זה המשכה של הפעולה הראשונה, פעולת הבריאה. התהוות העולם וכל אשר לו, מאותו החפץ הקדום המלא עוז, המאותר בגבורה ובכל אור קודשי קודשים, הדינות הטוב, החסדים הנאמנים עד עד, עתה ידעתי כי הושיע השם משיחו. יענהו משמי קודשו, כלומר, מן הרצון הראשון של התהוות העולם, בגבורות, כלומר, בהתגברות, של עוז, של ישע ימינו. כלומר, התהליך של הישועה הוא תהליך משולב. תהליך שקובע, שמתהווה, מכוח כל מיני קבוצות וכל מיני יוזמות, שאחת לא שמעה על השנייה, ובתוך זה נעשה אורו של משיח. כמו שכתוב, ראובן היה עסוק בסקו ותעניתו, על מעשה בלהה. יעקב היה מתאבל על יוסף, ויהודה הלך לבקש לו אישה, ויוסף היה במצרים. ומה היה הקדוש ברוך הוא עושה? הולך ובורא אורו של משיח. איך הוא בורא אורו של משיח? מהשק והתענית של ראובן, שק והתענית של יעקב, סבלו של יוסף ובקשת אישה של יהודה, מכל זה בסופו של דבר נבנה אורו של משיח. זה אומר שמתוך שקו ותעניתו של ראובן, הרי אתה אמרת לי שאם אני אומר פעמיים, אז בסוף זה מובן.
זה
מסחר,
יש תמיד
יוצא מן. וואי, זה כבר, זה לא בכוחי.
מה
זה מתוך? כלומר, כל אחד מארבעת הדברים האלה, סייע בסופו של דבר להצלת העולם מן הרעב. נכון? לא, במקרה הספציפי ההוא. במקרה הספציפי ההוא זה גאולת מצרים וגאולת העולם וגם הצלת המשפחה. והייחוד גם של המשפחה. כל זה קרה מכוח שקו ותעניתו של ראובן, של יעקב, של יוסף ויהודה. כן. כן. לא. יש הישועה האחרונה, הסופית. מה זה? לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. לא רק המוסריות, השרת השכינה. ושעשה יונק על חורפתן ועל מאורת צפעוני, גם מול ידו עדה. והריקה בקר וחל תבן. אין, מה? משלים, אז צריך להביד למה. אבל ככה התבטאו הנביאים, אז מותר לי גם כן להשתמש בביטויים של הנביאים. צריך להסביר. כן, אבל זה לא חדש לך, זה לא מבין את הבעיה. כלומר, וכי אינך יודע מה זה ציפיית הישועה בעם ישראל? אתה לומד את זה רק היום? אני לא הבנתי. אז אתה כבר יודע, אז משום מה שאני אחזור על זה. למה? יכול להיות גם, אבל יש מי שצודק ויש מי שלא צודק. למשל, יש כאלה שמשל חושבים שגאולת ישראל זה לא עובר דרך הממד הפוליטי. חבל. לא. כשהחיים הכלליים באים לידי מדרגתם הגבוהה, אז נוצרת היצירה של הישועה. ישועת הכלל וישועת העולם, כל סוגי הישוע שיש. גאולת ישראל, הקמת המדינה, סילוק הרשע העולמי, העלאת השכינה, דת אלוהים וכו'. התעלות המציאות. כן, אבל אתה יודע מה זה ישוע לפי היהדות. כלומר, אני לא נולדת אתמול. תראה לעצמי שאתה, יש לך כבר ציום. שאני שואל אותך מה זה, למה היהודים מצפים, אתה לא צריך את השיעור שלי בשביל לדעת את זה. גם ישועת הכלל זה ימות המשיח, קוראים לזה, לא? הוא אומר ישועת הכלל, ישועת הכלל זה ימות המשיח. הוא אומר ישועת הכלל, לפני שהוא כתב ישועת העולם. נכון? ישועת הכלל מה זה? זה כלל ישראל. זה כלל ישראל. אז זה ימות המשיח. וישועת העולם בעקבות זה, כן, שאחר כך יתוקן העולם כולו, ולא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מעל הארץ זה את השם, כמה אם להם מכסים, וגר זאב עם כבש. ונמר עם גדי ירבץ, ונער קטון נוהג בם. נכון? ואריק הבקר יאכל תבן.
אבל מה שהרב אומר שזה צריך...
זה הכל משלים כמובן.
מה שהרב אומר שזה צריך לבוא דווקא בתוך המעשים שאנחנו פועלים את הישועה.
נכון.
האם זה הסיבה שיש
ברוך הוא
יצר את העולם בצורה כזאת?
כאילו... לא, אתה אומר הקדוש ברוך הוא לא יצר את העולם בצורה שלמה, כי הוא שמע שיעור שבו אמרנו לו שזה צריך ללכת בהדרגה דרכנו. זה מה שאמרת.
זה רק ככה זה אפשרי.
למה זה רק ככה אפשרי? אולי היה אפשר אחרת, אני לא יודע. אולי היה אפשר אחרת, אבל ככה זה עובד. כן, אני לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, איך הוא היה צריך לברוא את עולמו. מה המטרה של ההשתלמות? להגיע אל העושר, עושר החיים של היחיד ושל הכלל. בגלל שאין ישועה שלמה באמת, כי מותה שאנושה פעל להופעתה בפועל ידיו. אם זה מבחוץ שמושיעים אותו, אז זה בעצם לא ישועה שלו. מישהו אחר פעל בו. כן. החיות המוסרית? האחריות המוסרית. מה התהליך השני? כן, כלומר זה שני תהליכים. כלומר יש תהליכים מודעים שהם נעשים על ידי התיקון של המידות, של המעשים וכדומה, ויש תהליכים מקיפים שפועלים בהשגחה עליונה. למשל, הרצון האימפריאליסטי של אנגליה לכבוש את ארץ ישראל. כן, אבל הוא לא תמיד מודע שהוא פועל לשם המטרות של החיים. פה זה לא כל כך מודע דווקא. אור השם המופיע על עוז החיל, על הצדק המחדש והמהווה, זהו תוכן מיושר מאור הקודש של הבריאה. התאבות העולם וכל אשר לו, מאותו החפץ הקדום המלא עוז. המאותר בגבורה ובכל אור קודשי קודשים, הדינות הטוב, החסדים הנאמנים עד עד, אתה ידעתי כי הושיע השם משיחו, יענהו משמי קודשו, בגבורות ישע ימינו. וכל יסוד ציפיית הישועה. בדיוק. נכון. נכון. הבנת נכון. וכל יסוד ציפיית הישועה. איפה כתוב הביטוי לצפות לישועה? בגמרא, נכון? שאחת השאלות ששואלים את האדם כשהוא נכנס לדין, זה האם ציפית לישועה. הבאה מתוך פלפול החוכמה המנוחלת, חוכמת הרזים, שירו של משיח גנוז בה. בוודאי. אז מה שכתוב, ציפית על ישועה, פלפלת בחוכמה. מה זה פלפלת בחוכמה? יש פלפלת בתורה, בהלכה. אבל כתוב כאן פלפלת בחוכמה. כלומר, אתה צריך להתעסק בדעת אלוהים. מה זה דעת אלוהים אצלנו? זה תורת הסוד. נכון? אז פלפלת בחוכמה זה דרישה, האם עסקת בסתרי תורה. יש גם מפורש במדרש ששואלים את האדם, האם שאלת כיסא כבודי האח הוא עומד? כן.
דיבור הנחה שמביא את זה, בלכות תלמוד תורה.
כן.
ובאור החיים, על ההלכות שיוצא מהבית כנסת, ילך לבית מדרש.
כן.
אז דיבור הנחה מביא מדרש, שמתחיל שאלות, למדת את העניין הזה, בענייני הלכה, ואז הוא פתאום עובר לשיחות מלאכים, לעניינים.
אז צריך לשאול, לדעת הכל.
ואת הכל נידון לזה.
נכון. כלומר, האדם צריך ללמוד כל התורה כולה, אז גם נגלה, גם נסתר.
להלכה,
ודאי, הוא לא יכול ללכת נגד ההלכה. למה שילך נגד ההלכה? האדם צריך ללמוד כל התורה כולה. לא, זה לא קשור. צריך ללמוד כל התורה כולה. מה כל כך מסובך? יש לאדם, במהלך החיים שלו, מספיק זמן כדי ללמוד כל התורה כולה. חוק לישראל זה כמות לא קטנה של הרבה מאוד ידע, ולא בכדי המחברים של החוק לישראל ידעו בדיוק להפוך את האדם הפשוט מישראל לתלמיד חכם תוך זמן קצר, תוך שנה. וכל יסוד ציפיית הישועה הבאה מתוך פלפול החוכמה המנוחלת. מה זה פלפול החוכמה המנוחלת? חוכמת הרזים. מה זה חוכמת הרזים? שאורו של משיח גנוז בה. הרי במה עוסקת הקבלה? היא עוסקת כיצד להביא לגאולת העולם. זה התוכן של תורת הקבלה. זה לא מיסטיקה. זה פעולה. זו תוכנית פעולה, תורת הקבלה. דרך הכוונות וכו'. כן, אנחנו, דרך הכוונות, דרך ההתנהגות מסוימת וכו', מביאים בסוף לעולם טוב יותר. כך שאפשר לומר, העולם הקבלי איננו עולם סטטי. זה עולם דינמי.
למרות שכן מצאנו, מקובלים, שני סוגים של מקובלים. מקובלים שהם היו בדרך כלל יושבים לומדים,
לעומת
מקובלים
שכן פעלו. זה לא משנה, גם... נכון, אבל גם הלומדים, הם לומדים כיצד לשנות את העולם. בתפילות, או אפילו בהכרה שלהם. כן. לפחות בזה עוסקת הקבלה. מה שקרה שאורו של משיח גנוז בה. זה גם מעשים. למשל, תלמידי הגר"א, הם עשו מעשה. לא משנה, אבל הם עשו. הדחיפה שלהם הייתה דחיפה מעשית מתוך תורת הקבלה.
הרב קוק שם מים בהבדלה.
נכון. אבל הוא עשה את זה רק פעם אחת כדי לקרב, כשהוא יצא למסע מושבות כדי לבדוק, שמע ש... החינוך על תארת הקודש, ולדאוג לתרומות ומעשרות.
מה זה, בדיחות פנימיות?
למה בדיחה? כן, זאת עובדה. כשהרב קוק היה במסע המושבות, באחת המושבות הוא עשה את השבת. מוצאי שבת עשה הבדלה. והוא הוסיף מים בהבדלה. אבל זה דבר שלא עושים. בהבדלה לא שמים מים. בגלל שהבדלה זה להבדיל, אז זה מידת הדין לגמרי, זה רק יין, לא מים. מים זה מידת החסד. אבל הוא הוסיף טיפה, הוא הוסיף טיפה קטנה של מים. כי הוא אמר, הפעם צריך לא לגמרי להפריד. במה אתה מפריד? בין קודש לחול. אבל מגיע הזמן של הייחוד בין הקודש לחול. לכן הוא הוסיף מים בהבדלה. עכשיו צריך להבין משהו. אצל אדם במדרגת הרב קוק, להוסיף מים, טיפת מים, ביין של ההבדלה, זה שינוי קוסמי מטאפיזי כללי. כלומר, משהו בהוויה של העולם משתנה על ידי הטיפת מים הזאת. אצלנו זה רק כדי, אני יודע, זה סמל. אצל הרב קוק זה מציאות. לא, לא. זה שינה משהו בעולם. זה שינה שהקודש והחול התקרבו. מה? לא, לא. בעולם. כן. זה טוב מאוד לגוף. כמו שלא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. כן, ורוחו של אליהו המבשר תראה, מצאנו אצל אלישע הנביא, אמרו לו הבן של השונמית מת, אז הוא אמר לגחזי, קח את המקל שלי, שימה לבחור. חוזר לגחזי, לא עבד. טוב, אני בא. זה צריך לעבוד. למה לא עבד? בגלל שגחזי השתמש במקל כדי לגרש כלבים. ככה כתוב בגמרא. מה זה אומר? זה עוד לא היה הזמן שהתפשטות נפש הצדיק תגיע עד החפצים האישיים שלו. זה עוד לא היה הזמן. כך אומר הרב קוק. מה? זה אומר שאלישע חשב שאולי הגיע הזמן להחיות מתים על ידי המקל. וזה לא עבד. לא משנה. מה הוא רצה, אלישע? הוא רצה שהמקל יעשה את העבודה. בסדר? אני לא יודע, הרב קוק לא מבין את זה ככה. בסדר? אפשר לתת הסברות רציונליסטיות. אבל אומר, יש גם... מה? חייבים לתת הסברות רציונליסטיות? למה? ליפול למיסטיקה, לפעמים זה טוב, יש לזה מקום. הוא אומר, צריך להבין משהו. ההתפשטות של נפש האדם היא גם מחוץ לעולם ההכרה שלו, גם בחפצים שלו. למה לא? זה לא אנימיזם. לא, לא. התפיסה הזאת היא גם פועלת במציאות האובייקטיבית. טוב, איפה היינו? מה? בבא סאלי מה?
הערק שלו, שלא נגמר.
נו, אז מה בא?
זה ביטוי.
לא יודע, אני אף פעם לא ראיתי את הערק הזה.
זה הפריירים שלו נגמר.
מתחלפים. טוב, חוכמת הרזין שאורו של משיח גנוז בה, ורוחו של אליהו, המבשר והמקנה, ציר השלום, וההתעודדות הוודאית נוחה בה. כן, הרי הוא גם מבשר. מבשר זה ציר השלום. מה זה ציר? לא, ציר זה לא צר, זה ציר. מה זה ציר? מה? לא, ציר זה לא שר. מה? שליח. וציר בגויים שולח. ציר זה שליח. אז הוא ציר השלום, כלומר הוא מבשר את השלום. מצד שני, הוא ההתעודדות הוודאית נוחה בה. זה המקנה. כן? הקנאות זה קנאות לאמת, ודרך אליהו מתבררת הוודאות. היא יוצרת את הערכים של החיל, של רכישת הכוחות וריכוזם, למטרת העושר העולמי הכללי, שכל עושר של כל נקודה מציאותית בה תלוי. זאת היא הופעת, כלומר, בעצם מה שבאליהו הנביא, גם קנאות, גם חיות. אז זה כמו דבר שמרוב עמידתו על המרכז של האמת, הוא גם גורם להתפשטות של החיים מחוץ לנקודת המרכז. זה הכוח של אליהו, שהוא גם מבשר שלום וגם המקנה, שזה לכאורה שתי תכונות הופכיות זו מזו. אבל הרב אומר, לא, להפך, כיוון שהוא המקנה, אז הוא גם מקור השלום. למה הוא בא בטענות? כשהוא היה רק מקנה. כן, כשהוא היה רק מקנה, אז הקדוש ברוך הוא בא אליו בטענות. הנה, ברית שלום, לא? כתוב מפורש. מה? ודאי שזה בא לביטוי באישיות. כל מה שהוא עשה זה כדי לחפר על בני ישראל. וירא פנחס, מה ראה? ראה שמלאך המוות מכה בעם. ככה מובא בירושלמי. ראה מלאך המוות, צריך לעשות משהו, להציל. זה מאהבה שהוא עשה את זה. אז זה מה שלעומת מה שביקשו שבטים לבזותו. אחרי שהוא עלה השמיימה. כן? כלומר, כתוב מה במדרשים? שאליהו נתבשם. כלומר, הוא עבר סדנה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה יותר מדי מקנה, בוא אני אסביר לך מה עושים. אבל כדי לבוא, תבוא על סוסי אש ורכב אש, אני אטפל בך שם. ומאז אליהו נתבשם, והוא כותב במוצאי שבתות את זכויותיהם של ישראל. בסדר?
ולמה אליהו בחיים חיות
הולך
לקבל את
ברכת
השלום
הזאת? אולי הוא לא רצה? הוא לא יכול היה, לא יודע, עובדה. כן. הרמב״ם אומר את זה עליו. בפרק בשמונה פרקים.
שאלו
מידה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא יוכל להניק בני אדם מי שיש לו קנאה כמותו כי יהרגם. למרות שהוא היה הורג את מי שצריך להרוג. אבל אם אתה ככה מנהל את העולם, בסוף תהרוג את כולם, מה הייתם? כן. רבי שמעון, כן, דברים זו.
מה שהבנתי בהתחלה של המסתר, הוא אומר שבעצם שהיסוד של ציפייה בישועה זה בעצם חוכמת
הקבלה. לא. אם תסתכל בשורה, תראה שזה לא מה שהוא אומר. יסוד ציפיית הישועה הבא מתוך פלפול החוכמה המנוחה לחוכמת הרזים, שאורו של משאר גמדות. כלומר, פלפול בחוכמה זה תורת הקבלה. כן, פלפול בחוכמה זה תורת הקבלה. חוכמה? לא, חוכמה זה סדר המציאות. כל דבר שחוקר את סדר המציאות הוא חוכמה. ויש מדרגות של חוכמה. יש החוכמה בהי הידיעה שבאה לידי ביטוי בתורת הרזים. נכון, 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 זה סימן שאתה יודע לקרוא, כן, יפה. מצוין. טוב, זאת היא הופעת הכוח היוצר את הוויית הגאולה. קראנו את הכל, לא? שרשת הכוחות ירכוזן במטרת העושר העולמי, כן. זאת היא הופעת הכוח היוצר את הוויית הגאולה בכל מדרגותיה. והבינה הפנימית בסדרי מהלכיה הכמוסים, מתחתית העומק, מההתרחקות המוחלטת של כל הסעיפים המנגדים לה, שהם באמת עוזריה, עד הקירוב המותאם של כל הכוננויות המורגשות בכל אורחות הסקירות, שהם קרובים לה ותומכים בתחילה. ברור. אשת חיל, מה? לכל מי שלא אמר שזה לא ברור. לא, אני אמרתי הכל ברור, כי הכוונה שלי הייתה שאם יש למישהו הערה שלכאורה זה לא ברור, שיגיד זה עכשיו, אם לא, אני לא מתחשב. גם אתה לא הבנת. וואי, זה מזעזע אותי. מה נעשה? טוב, נשתדל בכל זאת. אני יכול. זאת היא הופעת הכוח היוצר את הוויית הגאולה. אמרנו הרי מה הכותרת של הפרק? ציפיית או צפיית הישועה היוצרת, נכון? כלומר, יש נקודה של עמידה על האמת, שהיא גם פועלת את השלום, זה הכוח של אליהו, שמשנה את העולם על ידי רכישת כישרונות, כמו שראינו בהתחלה. כן? וזה היוצר, הכוח הזה, זאת היא הופעת הכוח היוצר את הוויית הגאולה וכל מדרגותיה. עד כאן ברור? לא. והבינה הפנימית בסדרי מהלכיה הכמוסים, כלומר, הבינה, ההבנה, שיש בסדרי מהלכיה הכמוסים, הרי יש גאולה גלויה על פני השטח, אבל יש גם מהלכים נסתרים, שלא כל אחד רואה, אבל בעלי הסוד הם רואים אותם. מה הם רואים? מתחתית העומק. מה זה תחתית העומק? המאבקים. כן, שזה מההתרחקות המוחלטה של כל הסעיפים המנגדים לה. למשל, מאבק הדת והחילונות. יש מאבק. החילונות מתרחקת מן הדתיות. למשל, כן? התרחקות המוחלטה של כל הסעיפים המנגדים לה, שהם באמת עוזריה, אבל זה לא גלוי. עד הקירוב המותאם, כלומר בסוף מה שחשבת שהוא מרוחק, הוא עצמו בא לעזור, הוא בא לתאם עם מרכז הקודש את הפריפריה של הקודש. של כל הקירוב המותאם של כל הכוננויות. מה זה כוננויות או כונניות? זה מה? רמחל. לא, זה לא רמחל, זה פסוק בספר יוב. כן, והוא מסיבות מתהפך. הרמח"ל מסביר שהכוונה שיש בתוך המערכות של הבריאה גלגלים. והגלגלים האלה הם עושים סיבובים ארוכים כדי בסופו של דבר להתאים את כל הכוחות זה עם זה, להגיע למטרה. אז זה מה שקרה, עד הקירוב המותאם של כל הכוננויות. כלומר, מה שחשבת בהתחלה שזה קטסטרופה, שזה הידרדרות, זה עצמו חלק מן הבניין המורגשים בכל אורחות הסקירות. כלומר, יש אנשים שסוקרים את המציאות, ואז הם רואים את זה. לא כל אחד סוקר את המציאות. מה, לכל אחד יש כוח וסבלנות וזמן לזכור את המציאות? הוא רואה את הבעיה המיידית, העכשווית. מה?
מה ההבדל?
בין מה למה? אני הסברתי מה זה המורגשים בכל אורחות הסקירות. שזה ההסתכלות של אנשים מסוימים שסוקרים את כל המציאות כולה ורואים את המגמות המתעלות מתוכן. מה שנקרא לראות את התוך והנולד. בוודאי. זה לא... יש אנשים שהם בגודל הזה, למשל יצחק אבינו. כן, הרי יעקב אמר, לא כי ירד אל בני אבל שאולה ויפק אותו אביו. אז הוא מחזה על מי שבכה זה יצחק. אביו של יעקב, למה הוא בוכה? הוא בוכה על זה שיעקב בוכה. כי הוא יודע שיוסף חי, אז אין סיבה לבכות. אבל הוא רואה את יעקב בוכה, אז הוא בוכה על זה שיעקב בוכה. זאת אומרת, יש בתוך כל דור אדם אחד או קבוצת אנשים, שהם רואים את המציאות בסקירתה מאוד כוללת. ולכן כל הלחץ של ההווה לא קיים אצלם. יכול להיות, כן, יכול להיות. שהם, לא כל אחד זוכה, אז מה? שהם קרובים לה ותומכים את חילה. אשת חיל, עטרת בעלה, ורחוק מפנינים מכרה. בתחבא לבעלה ושלה לא יחסר. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. פה הרב עשה משמש של כמה פסוקים, נכון? למה? כל הפסוקים האלה זה חלקים שונים של מה שהוא אמר עד עכשיו. כן, מה הוא אמר? אשת חיל עטרת בעלה. מה זה אשת חיל? זה הצופה לישוע. אמרנו איש חיל, נכון? אז אשת חיל עטרת בעלה. מה זאת אומרת עטרת בעלה? שבסוף היא עולה עד שורש החיים ורואים כיצד היא פעלה מתוך הבאת מחר ממקום רחוק. ורחוק מפנינים מכרה. יותר רחוק ממה שהולכים לחפש את הפנינים. אתה הולך למקומות רחוקים. בטח בעלת בעלה. ושאלה לב לא עושה, מה הקדוש ברוך הוא סומך על הסוקרים האלה שהם יביאו שלל, אותם הצדיקים שילכו מחיל אל חיל. כלומר, מגאולה לגאולה, יראה אל אלוהים בציון, כלומר, מתאימים את התפיסה שלהם עם התפיסה האלוהית. בסדר? עד כאן פרק ממזיין, הנקרא צפיית הישועה היוצרת. כן. לא, אי אפשר, מסיבה פשוטה. כיוון שהגיע המבזק, ובזאת אנחנו מסיימים. שלום. זמננו תם.